אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אחת אחת. אוקיי, שלום אסף. זאת אני, דנה פרנק, ואני מנסה להקליט את עצמי בצורה הטובה ביותר האפשרית. זהו, סיטואציה נורא מוזרה, אני מקווה שנחזור להקליט באולפן בקרוב, זה נורא מוזר לדבר לעצמי כשאין פה אף אחד. שלום, אני דנה פרנק ואתם מאזינים לחיות כיס. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים האחרונים של חיות כיס, אנחנו מקליטים מהבית. אני יושבת כרגע על המיטה שלי, אם כי כן, נבשתי ג'ינס הבוקר לכבודכם, ואם עד לא מזמן כדי לפגוש מרואיינים, היינו מחטטים רגלינו לאורכה ולרוחבה של הארץ, היום אני בעיקר מדברת המון בטלפון. כמו השיחה הזאת שעשיתי לפני כמה ימים.
תרקי שנייה רגע, דן, הוא על הקו שלי, הוא על הקו על המתנה שלו, תגיד לו שאני מאוד כועס עליו, שהוא הבטיח לי לאתמול אספקות נייר טואלט ולא אספקות נייר מגבת. גם וגם, נתתי לו חלוקה, אם הוא לא מסוגל לספק אותה, שיגיד לי אני לא מסוגל לספק אותה. תן לו דוגמה, איפה יבנה? בסדר? תגיד לו, לא קורה שום דבר, אתה לא יודע לספק, לספק. אל תבטיח לי. גם נתיבות, מטר מהמפעל שלו, מפגר. קיצור, כל המתעסקים בכיבוי שריפות, בלהביא עוד נייר לפה, ועוד ביצים לשם, ועוד שימורים לפה, ועוד אורז לשם. זה העבודה.
זה אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי, רשת סופרמרקטים, בת 56 סניפים. בשבועות האחרונים, אייל במלחמה.
זה הפרויקט פה. הפרויקט הוא ניהולי, הוא איך את מגיבה לכל הקרייסס הזה. הרי אם את הגעת אליי ולא היה לך וזה 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 וזה, התבאס, נכון, הלכת למקום אחר, לא משנה שלא תמצאי גם שם, אבל חלילה אם תמצאי שם, אני יצאתי פח. ויש מצב שהפסדתי אותך, ולא הוצאתי אותך.
אבל אייל אומר שהמלחמה היא פסיכולוגית. כי חוץ מהתחושה שחסר לנו אוכל, ומשיחות הטלפון מאימא ששואלת האם יש לנו מספיק אוכל או שהיא באה לקחת אותי הביתה, אני בת 30, אימא, הכל בסדר. לפי אייל, הבעיה של הסופרמרקטים היא לוגיסטית, איך למלא את המדפים מספיק מהר. אבל אין בעיה של מלאי, אין בעיה של הכנסת מזון לישראל.
יבוא לא מעניין בכלל.
לא?
יש יבוא, לא חסר.
אוקיי.
לא חסר, אז הוא לא סתם אומר ראש הממשלה שנכנס דרך הים. אוקיי, לא חסר, באמת שלא חסר.
לפי מה שאייל אומר, למרות הבום המטורף של הקניות בסופרמרקטים, שאני, אתם, וכל מי שאנחנו מכירים עשה בשבועות האחרונים, עדיין יש מספיק סחורה. יש הכל, וגם אין עליית מחירים. יותר מזה, לא נראה שתחסר בקרוב סחורה, כמעט מכל סוג, למעט שני דברים, ביצים ועוף. ותכף נדבר על ביצים ועוף. אבל לפני כן, איך? איך זה בכלל ייתכן שעם ישראל יוצא בהמוניו לסופרמרקטים וממלא את האימא של המזווה במשך שבועות, ועדיין הסופרמרקטים לא ריקים? מנכ"ל רשת טיב טעם אמר בשבוע שעבר שהסל הממוצע ללקוח קפץ פי חמישה. פי חמישה, ועדיין יש במה למלא את המדפים. למעט איזשהו חשש נקודתי לשני מצרכים, ביצים ועוף. זה משוגע לגמרי. וזה לא סתם משוגע לגמרי. זה משוגע לגמרי בהינתן שרוב האוכל שאנחנו אוכלים בישראל לא מיוצר בישראל. קחו למשל חיטה. אתם יודעים, לחם קיומנו. מדינת ישראל מייצרת רק כ-10% מכלל החיטה שאנחנו אוכלים. גם אם היינו רוצים לייצר לעצמנו את כל הקמח, פשוט לא היינו יכולים. אין לנו מספיק שטחים חקלאיים. ככה תיאר את זה אישי גוטוויליג, יועץ בכיר למנכ״ל משרד החקלאות, כשדיברתי איתו בפרק 89 של חיות כיס, מלחמות הבצל.
במדינת ישראל לא מגדלים אורז, לא מגדלים קפה, לא מגדלים סוכר, לא מגדלים קקאו, ואפילו את החיטה שאנחנו צורכים ללחם שהוא מוצר בסיסי, גם את זה אנחנו לא מגדלים בישראל. אנחנו מגדלים בישראל פחות מ-10% מהצריכה המקומית של חיטה. 90% מהחיטה מיובאת לארץ.
לפי מה שאישי אמר לי, לפני שנה ומשהו, או ליתר דיוק בשלב שבו אי אפשר היה לדמיין את המצב שבו אנחנו חיים עכשיו, מדינת ישראל בכלל לא מנסה לייצר לעצמה את כל תצרוכת המזון. להפך, המדינה מעודדת את החקלאים לגדל מה שאפשר לייצא במחירים משתלמים, ובמקביל מייבאת לארץ את רוב המזון שאנחנו צורכים. אז במקום להתאמץ ולגדל את כל החיטה שצריך בישראל, הם מעודדים את החקלאים לגדל צמחים יקרים, כמו אבוקדו, בטטה, שום, ולמכור אותם בחוץ לארץ.
יש לנו שום ישראלי מאוד איכותי, מתחרה בשום הסיני בעיניים עצומות. במצרים רוצים לקנות את השום שלנו. וזה מה שאנחנו נראה בשנים הבאות, לשם אנחנו רואים את החקלאות הישראלית צועדת.
רק שכרגע אנחנו בבלגן משוגע, כלל עולמי. וזה שיש תואפות של אבוקדו או בטטות או מה שזה לא יהיה, שאנחנו מוכרים לאירופה, לא עוזר לנו, כי גם באירופה יש ברדק. אנחנו צריכים דברים שאפשר לאכול כאן ועכשיו. ועם כל הכבוד לאבוקדו, אני עשיתי פעם דיאטה מבוססת אבוקדו, ומשביע זה לא. אז אם החקלאים הישראלים לא מגדלים את האוכל שלנו, מאיפה האוכל הזה?
איך נערכים לזה? מה עושים?
איך נערכים? נערכים, עובדים, עוד מתעסקים כל היום בזה.
תאר לי, מה אתה עושה? איך אפשר כאילו להתמודד עם המצב הזה, שפתאום יש ביקוש מטורף משום מקום?
אני שאלתי אותך איך להיות עיתונאית.
הסיבה הראשונה שישראל הייתה ערוכה לבום הקניות המטורף היא פסח, חג חירותנו, וגם החג שבו בדרך כלל אנשים נוטים לקנות בהגזמה. כל רשתות השיווק בארץ יודעות שזה המצב, וגם שיש בעיה עם שינוע של מוצרים המכילים קמח בשבועות שהם ממש לפני פסח, כי הם לא קשרים לפסח, לכן הם היו ערוכות עם מחסנים מלאים, גם במוצרי מזווה וגם, אתם יודעים, גלוטן. הדבר הנוסף שקרה זה שהלקוחות של החקלאים הישראלים מחוץ לארץ, ממדינות שנפגעו מהקורונה מוקדם יותר, או חזק יותר מאיתנו, טפו-טפו בלי עין, הורידו את ההזמנות. ולכן, הרבה תצרוכת חקלאית ישראלית באיכות ייצוא הגיעה לסופרמרקטים שלנו. זה מאוד בולט, אגב, בפירות האדר. תחילת האביב היא עונת השיא של ייצוא פירות אדר מישראל. עכשיו, כשאין כל כך ייצוא, יש, אבל פחות מבדרך כלל, שימו לב שהסופרים פתאום מלאים בקלמנטינות יפהפיות ותפוזים עסיסיים. תקנו לכם קצת, זה ויטמין C. חוץ מזה גם היה לנו קצת מזל בחקלאות. הייתה פשוט עונה טובה, והעובדה שהמגפה מגיעה עם בוא האביב אומרת גם שפחות גידולים נפגעים. חקלאים ששוחחתי איתם בהחלט אומרים שזו תקופה טובה להיות בביזנס, מה שקורה פעם באף פעם. והיה עוד משהו שקרה בצוק העתים ועזר לרקח את המחסור.
יש גם ביתים שיורכים לתעשייה, וכרגע גם הם אושרו ללכת לכימונאות, כי אין תעשייה כרגע, כי סגרו את הבתי מלון וסגרו את האולמות וסגרו את כל העולם הזה, נכון? אז כל התוצרת שלהם זזה אלינו, כולל ביצים בין היתר.
שוק הביצים בישראל הוא שוק מתוכנן עד הפרט האחרון, הנשלט כולו בידי המדינה. זה קצת מוזר לדמיין, כי ברוב השווקים שסביבנו המדינה לא ממש מתערבת. אבל על רגל אחת ככה זה עובד. המדינה מחליטה מי יגדל ביצים, מי ישווק את הביצים שהמגדל גידל, כמה ביצים כל אחד בשרשרת רשאי לייצר, ובאיזו מחיר הביצה תימכר בכל חוליה. כמה יקבל המגדל, כמה יקבל המשווק, כמה רשת השיווק, ולבסוף, כמה אנחנו נשלם. המדינה גם מחליטה כמה אחוזים מהשוק ילכו לשוק המוסדי, שזה בעצם כל מה שיש בו חדר אוכל, או מאכיל אנשים בצורה תעשייתית. צבא ובתי חולים למשל, אבל גם בתי מלון, מסעדות, אולמות אירועים, ובגלל שבשבוע שעבר נסגרו 100 מלונות במכה, כל הביצים שהיו אמורות לאכל שם הגיעו אליכם, לסופר. זה נכון אגב גם למוצרי חלב. לא חסרים לנו מוצרי חלב, כי אין ארוחות בוקר במלונות. ספציפית לגבי ביצים, עזרה גם המוכנות לפסח, שהוא כידוע חגם של שלושה מוצרים, אקונומיקה, תפוחי אדמה וביצים. מי שלא אמר את שלושתם, כאילו לא עשה פסח כהלכתו. לכן, באופן קבוע לקראת החג, המדינה מורידה את המכסים על יבוא ביצים, ומאפשרת ליבואנים להביא לכאן עוד ביצים. וזה מה שהמדינה עשתה גם עכשיו. למעשה, המדינה אפילו הגדילה את המכסות ביחס לפסח רגיל, ברגע שהעוצמה של תבהלת הקורונה התחילה להתברר. אבל גם זה לא ממש עוזר לנו, כי אנשים ממשיכים להעמיס ביצים.
הצריכה כרגע היא לא נורמלית בביצים, פשוט לא נורמלית.
למה אתה חושב אנשים רוצים ביצים?
מה זה למה? כשאת עכשיו בבית ויש לך שלושה ילדים,
כן, מה נעשה איתם?
הילדים לא הולכים לשום מקום, ואין מסעדות, ואין שום דבר. אז מה אתה עושה? מה אתה תכין להם? ואת עכשיו הלכת לעבודה, נכון?
כן.
אז הילד שלך מה יעשה? יכין בזה, יכין חביתה, זה עולמת.
כן, נכון.
הנה את רואה, את יודעת.
לביצים ולעוף יש משהו במשותף. הם מגיעים מתרנגולת. וכדי לייצר עוד מהם, צריך לייצר עוד תרנגולות, וזה, תסכימו, לוקח זמן. יש הבדל אחד משמעותי ביניהם. ביצים אנחנו מייבאים, עוף טרי לא ממש. ולכן יש עלייה קלה במחירי העוף שתירגע, כשכולם יבינו שכרגע יש להם שניצלים לחצי שנה ואפשר להרגיע. ויש כאן מסר לכל מי שמאזין לנו כרגע. בבקשה, 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 תפסיקו לאגור ביצים. יש כרגע יותר ביצים במדינה ממה שאנחנו באמת צריכים. אם תקנו כמה שאתם באמת צריכים, יהיה עוד לכולם. אם לא, אנחנו נמשיך לנסות לייבא, אבל זה יהיה קצת יותר מורכב, כי בדרך כלל ישראל מייבאת ביצים ממדינות כמו איטליה וספרד, ולמרות שהן עדיין רוצות למכור לנו ביצים, קצת יותר קשה להן כי יש שם מגפה, כמו אצלנו. וזה נכון לגבי הרבה מוצרים, כי כמו שאמרנו, רוב המזון בישראל מיובא. ובכל זאת, למרות המשבר הגלובלי שאנחנו נמצאים בו, כשדיברתי עם ישי גוטוויליג ממשרד החקלאות שוב השבוע, הוא הבטיח לי שהוא לא מודאג, לפחות עד אחרי הפסח.
אין לנו שום מחסור במוצרים שאנחנו יודעים להצביע עליו כרגע, מה שלא נכון אחרי הפסח. אחרי הפסח יכול להיות שאנחנו נראה קצת מחסור בבצל, קצת מחסור בשום, אבל גם כרגע זה בשוליים. צריך להגיד שהשוק הזה, כמו שדיברנו גם בפעמים קודמות, זה שוק חופשי, חוץ מביצים ובחלב, וכל חקלאי בוחר מה לגדל ומתי לגדל וכמה לגדל, ומה שצריך אנחנו משלימים מייבוא, וזה עובד טוב. והחקלאים עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים בימים האלה להמשיך לייצר, כשיש קשיים עם עובדים מסוימים, אז אנחנו מנסים לעשות איזשהם השלמות, אם זה על ידי עובדים זרים, אם זה על ידי מתנדבים, ברוך השם הכל עובד.
מה שמביא אותנו לשאלה שאתם לא רוצים לשאול ואני לא רוצה לשאול, אבל חייבת להישאל, מה יקרה אם לא נוכל לייבא? אז התשובה היא, חשבנו על זה. מדינת ישראל ממש התארגנה על הסיפור הזה. יש 3 מאגרים מרכזיים של אוכל לשעת חירום, כל אחד מהם נמצא באחריות משרד אחר. אגב, פניתי לכל המשרדים הרלוונטיים וביקשתי לדבר עם מישהו לגבי המאגרים, כולם סירבו בתוקף כי רוב המידע מסווג. אז הנה מה שאנחנו כן יודעים. נכון לשנת 2015, מדינת ישראל החזיקה במחסני חירום מזון בשווי של כ-200 מיליון שקלים, והקדישה כ-40 מיליון שקלים בשנה לרענון המלאים. המלאי הזה כולל בין היתר קופסאות שימורים, פולי קפה, מזון לתינוקות, שמן קנולה ושמן סויה, ובשר כשר וקפוא. יש מפתח לכמה מכל אחד מהם צריך, והמפתח הזה מתעדכן במקביל לשינויים בגודל האוכלוסייה ובכמות המזון המומלצת ליום. המלאים מתחלפים כל הזמן. זאת אומרת, כדי לוודא שהאוכל שנמצא שם טרי, המדינה כל הזמן מכניסה מזון חדש ומוציאה מזון ישן. מה שקוראים FIFO, First In, First Out. מי שמתכנן מה יהיה במלאי החירום זה רחל, רשות חירום לאומית. רחל היא רשות שהוקמה אחרי מלחמת לבנון השנייה כדי לוודא שהעורף, זה אנחנו, מוכן למצב חירום. רחל בעצם מתכננת ומפקחת על הניהול של המלאי בקרב 3 משרדים, כלכלה, חקלאות ובריאות. למשרד הכלכלה יש רשות משלו לחירום, המשקל, המשק הכללי. המשקל אחראים על מפעלים חיוניים, על שימור שרשרת ההספקה, זאת אומרת הם מוודאים שגם אם יהיה מאוד חמור, עדיין יהיו מסעיות שיקחו את המוצרים מנמל אשדוד עד לסופר שלכם. משרד החקלאות שומר בעיקר על דגנים, בשבילנו ובשביל בעלי החיים שבמשקים שלנו. למשרד הבריאות יש מאגר מזון לחירום משלו. רוב המזון שם הוא צורך רפואי. למשל, זונדות להאכלה תוך ורידית. לפי סקירה של המכון המחקר של הכנסת משנת 2015, ההשקעה של ישראל במאגרי מזון לחירום היא לא הסטנדרט. לצורך העניין, לאנגליה, אוסטריה ודנמרק אין מאגרי מזון לחירום. בארצות הברית כמובן שיש, וגם בגרמניה. אבל האם נזדקק למאגרי החירום? משבר הקורונה עדיין מתפתח מיום ליום, כמעט מדקה לדקה. אנחנו פשוט עדיין לא יודעים לאן הוא יגיע. אבל דבר אחד בטוח, כמעט בכל משק בית בישראל, יש עכשיו המון אוכל. יותר ממה שאנחנו צריכים. למשקל, רשות החירום של משרד הכלכלה, יש פירוט של כמות המזון שמשק בית צריך לאגור לזמן חירום למשך שבוע. אתם יכולים לאתר את הרשימה הזאת באתר שלהם. ברשימה יש, למשל, סעיף של דגנים. פסטה, אורז, בורגול או קוסמת, אתם יודעים, דגנים. ההמלצה לאדם היא 0.5 קילו לשבוע. עכשיו תסתכלו לרגע על מה שקניתם. תחשבו שכרגע, ולפחות בשבועות הנראים לעין, יש סופרמרקטים פתוחים. האם באמת יש צורך להמשיך להצטייד בכמויות אדירות של מזון? כי אם כל אחד מאיתנו יניח למזווה המפוצץ שלו לנוח, ויחזור לקנות בצורה רגילה, כאילו מאגר החירום שיצרנו לעצמנו לא שם, אם נחזור לקנות כמו בימי שגרה, יש סיכוי סביר שנסיים את המשבר אפילו בלי מאגרי החירום. אני לפחות מבטיחה שאפסיק לקנות חינה בכמויות כל פעם שאני עוברת ליד סופר. ונתראה בצד השני, עם המבורגרים של ביונד מיט והרבה סיפורים מצחיקים מהבידוד. אתם הזנתם לחיות כיס, עורך שלנו רום עתיק ועורך הסאונד הוא אסף רפפורט. תודה גם לרחל רפאלי. בהכנת הפרק הזה השתתפה גם שרון אלבז. במערכת חברים גם שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם. אם אתם רוצים מקום בטוח להתחרופן בו, בואו לקבוצת חיות כיס בפייסבוק. כן, יש תור, אבל שווה לחכות. תשטפו ידיים, תהיו בטוחים, מוגנים ובריאים, תהיו עדינים לאנשים שסביבכם. אני דנה פרנק, תודה רבה שהזנתם.